שובים הרגשות שלי, למה זה מגיע לי?
כן, אני קצת נרגש, ממש נרגש, עם איזה שיר בחרתי להתרגש. אני נרגש כי מי שלא עוקב אחריי באינסטגרם, הוא לא שמע על הבשורה שאני התפטרתי, חבר'ה. כן, התפטרתי. בגדול אמרתי לכם אז שהולכים לפטר אותי, ואני הקדמתי אותם. רציתם לפטר אותי? לא, לא, לא. אני אף מפה. אז כן, זה מה שקרה. אבל, למרות שכביכול אני יכול לבוא וללכלך ולהגיד כמה שהעבודה הזאת קיבטה אותי והכל, אני רוצה שהפרק הזה יתרכז בדברים הטובים שהיו לי מהמפעל. אז אני אחזור על הציר זמן של המפעל, ממתי התחלתי לעבוד. אני התחלתי לעבוד מהראשון לפברואר 24, והתפטרתי באופן רשמי בראשון לדצמבר 24. בדיוק 10 חודשים רצה השם. אז מרגש מאוד. מה זה מרגש? אבל מרגש, מפחיד, הרבה רגשות צצים פה, כי כמו שאתם הבנתם, אני עצמאי באופן מלא, לא רק ברמה של העסק, אלא גם ברמה של לגור לבד ולדאוג להכל. אז חובת ההוכחה היא עליי, חבר'ה. ימים יגידו. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני רוצה שהפרק הזה יתרכז בדברים הטובים שלמדתי, סלש עברתי, סלש חישל אותי בעסק, במפעל. בוא נתחיל עם זה שלמדתי לפתור קוביה הונגרית בגלל המפעל. עכשיו, אני מניח שאתם צריכים ממש הסבר איך הגיוני שדבר כזה יקרה. אז התשובה היא פשוטה. קיבלתי ביום המשפחה, ממש בחודש, אני לא יודע מתי יום המשפחה בדיוק, אמרתי לכם, התחלתי לעבוד בפברואר, ממש בהתחלה, ושם קיבלתי מין ארגז כזה קטן, עם הרבה משחקים, אתם יודעים, דילגית, וקוביה הונגרית, ודוקים, מה אני אגיד לכם, בטח קיבלו קונטיינר שם, אמרו, יאללה, נו, נחלק להם. אז היה שם קוביה הונגרית, ותמיד רציתי לדעת לפתור, לא תמיד, משהו בי אמר, אני רוצה להיות שונה. רק 16% מהעולם, לפי גוגל, יודע לנגן בכינור. עכשיו, אני מאמין שזה אפילו פחות, אוקיי? עכשיו, כשאני ראיתי את הנתון הזה, אמרתי, אני רוצה ללמוד לנגן בכינור, אני רוצה להיות חלק מהסטטיסטיקה. עכשיו, אתם יודעים מה עוד יותר לא סביר מאדם שלומד לנגן בכינור? שיודע? אדם שגם מנגן בכינור וגם יודע לפתור קוביה הונגרית. אז אני מחפש כמה שיותר לבדל את עצמי ולהתרחק מהסטטיסטיקה. אני לא, זה פשוט ללמוד. סבבה, ללמוד. אני גם ניסיתי בעבר ללמוד רוסית, אז יש לי גם קצת אוצר מילים יפה של רוסית. לגבי הכינור, התחלתי לנגן חודש, ואז הזנחתי את זה בדיוק כשהעסק התחיל. אז בסדרי העדיפויות שלי עכשיו צריך לבנות כאן קרקע יציבה, ואז נחזור לחוגים שלי. אבל כן, למדתי לפתור קוביה הונגרית בזכות העסק. בזכות המפעל, אני לא יודע למה אני מתבלבל כל הזמן. אז תודה למפעל. עכשיו לדברים קצת יותר רלוונטיים. בקפיצת מדרגה, נעשה את זה בסדר עולה. משהו שהוא קצת יותר באמת משמעותי. בזכות המפעל, למדתי להתגבר על פחד גבהים באופן מסוים. אני לא אגיד שמאז שאני זוכר את עצמי אני מתמודד עם פחד גבהים, אבל מהתיכון בערך היה ניכר כאילו הפחד האמיתי שלי מפחדים. אבל מתי זה ממש תפס אותי? זה תפסתי בצבא. כשהתחלנו את מבחני הבחמס, בוחן מסלול, שזה כולל ריצה עם ציוד מלא, ואז יש לך את ה-14 תרגילים שם. אז במבחן שלה, אני לא יודע אם מי שהיה בצבא או עוד לא, יש פשוט בולי עץ ענקיים שהם כמו מדרגות שביניהם פשוט אין כלום ואין אין, אין, אין גם קורה להחזיק. אתה פשוט עולה עליהם עם הרגליים ויורד. זה מין ככה, בולי עץ שפשוט מונחים ככה, עולה ויורד כמו משולש. עכשיו כולם עשו את זה, מה זה כאילו חלק, ואני הייתי האחרון והתחלתי, הייתי כאילו ממש בכיתי שם, כאילו לא ממש בכן, אני לא זה, אבל פחדתי מאוד, סבבה? פחדתי ממש. את זה לצערי אני לא צלחתי, הפחד ניצח, אבל תרגיל לפני שגם בו התמודדתי עם פחד גבהים, שבו זה פשוט ממש קרש עץ על גובה של 2 מטר, ושוב אין קורות אין כלום, ואתה פשוט עם הרגליים הולך ומנסה לעבור אותו. כאילו צעד אחר צעד אחר צעד. ממש קרש אחד, ממש ממש דק, אותו אני ניצחתי והצלחתי, אף אחד לא יחזיק לי את היד, אבל אחד המפקדים פשוט דפק לי קואוצ'ינג, אתה יכול, כל הכבוד, אתה הרבה יותר אלוף מאלה שהצליחו לעשות את זה בשנייה, ווואלה, זה האמת עזר. אז הצלחתי אחרי זה 2 דקות. ובמפעל, זה תפס אותי אחרי זה 2-3 חודשים, שכאילו כל הזמן התחילו להוסיף לי תפקידים, ממש, הראו שאני שולט בכל מה שלמדתי, אז אמרו לי, יאללה, תוסיף עוד, נקל על על האחמשים כביכול, מה שאני לא יודע שאלמד ולחסוך מאחרים. אז הייתי צריך למלא חומר בצינור, חומר מסוים, שהרי המפעל הוא לייצור צינורות. היה. אז יש חומר מסוים שאחראי על הפסים של הצינורות, שהוא היה די גבוה, והייתי צריך לקחת סולם ועם דלי ולשפוך את זה ככה מלמעלה. אז בהתחלה מאוד זו מילה גדולה, אבל בהתחלה אני פחדתי לא רק לעלות על הסולם, אלא לעלות ולהטות את הגוף שלי לצידה. כלומר, אני על הסולם ויוצא מהסולם עם הגוף כדי לשפוך את החומר מהדלי למכסה שם. ווואלה, בפעם האחרונה שעשיתי את זה כאילו עם אפס פחד. כאילו, והכי בנונשלנט, עם מוזיקה באוזניות ואני שר והכל כאילו שולט, ואני שולט בסיטואציה והכל. וזה, כשהסתכלתי על זה בדיעבד, כאילו אמרתי לעצמי, בון, אני אשכרה המפעל הזה לא היה רק לכסף. כאילו למדתי פה גם הרבה. כאילו זה לא רק הלמידה, זה גם ההתגברות על הפחד הזה. שאני מניח שהוא ישרת אותי מאוד בהמשך. אירועים שבהם אני אצטרך להתמודד עם פחד גבהים. עכשיו מן הסתם זה באופן יחסי, כן? הסולם הזה הוא לא היה יותר מדי גבוה, אבל מצד שני היה כאן פחד מסוים ש... שגבר. אז כביכול, אם אנחנו מסתכלים על הפחדים שלנו כסטטיסטיקות של נוסחאות, אז אצלי הוא פחת עכשיו. אצלי הפחד גבוהים פחת, אבל ברור שאם משהו גדול עוד יותר יבוא, אפחד, אבל אני מניח שלא אפחד כמו שאפחד אם בחיים לא עברתי את העניין הזה של הסולם. אז תודה רבה למפעל על זה. והדבר שאני הכי רוצה להודות למפעל, זה שהוא לימד אותי להיות קצת יותר קשוח עם אנשים. קודם כל נתחיל בזה שלפני שהגעתי למפעל, הביטחון שלי עם אנשים היה במצב כזה ש... תמיד הייתי חייב לתת איזה חיוך קטן כדי להראות שאני נחמד ואני לא מסוכן. אתם מכירים את זה? מכירים את זה שאתם עוברים ברחוב? ואתם חייבים לתת את החיוך המוזר הזה לרגע כדי, היי, אני לא מסוכן. אז זה משהו שממש מאפיין אותי. עם הזמן במפעל, שחנכתי עשרות עובדים חדשים, זה פחת. כאילו אני כבר לא הייתי צריך להוכיח שאני נחמד עם הבעות פנים. אני פשוט, המילים יכולות לעשות את זה. אז גם זה, וגם כביכול שאני, להפתעתי עם הזמן, הייתי יותר נוקשה עם עובדים. אם בהתחלה אם מישהו טעה באיזה משהו, והוא היה חסר ביטחון, אז הוא מאוד פחד, והוא התנצל 1,000 פעם, וואי תום, סליחה, וואי תום, אני לא חשבתי לכלו ככה, לא. אז כאילו, בהתחלה הייתי אומר, הכל בסדר, לא, אני אשם, אני, הכל עליי. כאילו, גם עד היום, זה לא שבפעם האחרונה אני צעקתי על מישהו, אבל כביכול הראיתי יותר נוקשות. אמרתי לו, אם בהתחלה היינו עושים חבילה, כאילו, אתם יודעים, קשירה, המכונות שם היו מייצרות חבילות אחד אחר השני, וכל פעם שחבילה יוצאת צריך לקשור, אז בהתחלה עובד חדש, כאילו, אמר, יאללה, בוא נבדוק אם אפשר לסובב אותו. ואז הוא היה אומר לי, מה אתה אומר, נעשה חבילה, ועכשיו אני... הוא בן דוד, ואני לא רוצה להסתכסך איתו קצת, אז אני חושב שאני אתן לו מה שהוא רוצה. ככה זה היה הגישה שלי בהתחלה. ועם הזמן, הפחד הזה, החוסר ניסיון עם אנשים שכביכול אתה רק רצית לרצות, גבר. ואז כאילו אתה מוצא את עצמך אומר, סלים חבילה. היו פעמים שעשיתי לו עם הראש, ואז כאילו אני אומר לעצמי, בוא'נה, עשיתי עכשיו לבן אדם, עשיתי לו ככה עם הראש עכשיו. לא מאמין לך. ככה אמרתי לעצמי. עכשיו, זה לא שאני מידלתי איזה מישהו רע, אבל זה פשוט, קודם כל זו הייתה האנרגיה, האנרגיה שמה הייתה די קרה, ואני ניסיתי להביא את החום שלי, אבל מצד שני, אני גם לא רציתי לתת לאף אחד להרבב אותי. אם מישהו, כל עובד חדש שבא, הוא בא כדי ללמוד, והוא גם מקבל על זה כסף. אז אתה לא אמור לעשות חצי עבודה, ואתה לא אמור לצפות ממני לעשות את העבודה בשבילך. אם אתה מסוגל לעשות את העבודה, זה לא מעניין אם זה מורכב, גם אני עברתי את זה. אתה רוצה שזה יהיה מורכב. אז היו אנשים שפשוט באמצע המשמרת, הרי איך הגעתי למצב כזה שאני לא סופר את ההתמודדויות ותשובות ותגובות של אנשים? זה כי קודם כל הייתי בצד השני, בצד האובר נחמד, היותר מדי נחמד. שוב, אני בעד להיות נחמד, אני לא בעד להיות nice guy. אז קודם כל, בגלל שהייתי ה-nice guy, אז זה לימד אותי כמה שזה לא בסדר. וגם הבנתי שכשאני הנוקשה, ושאני אומר מה צריך לעשות וזה מה שצריך לעשות, אז דברים הולכים יותר מהר, ולוקחים אותי יותר ברצינות, ויותר מכבדים אותי על זה. אני עומד על שלי, זה נקרא עמוד שדרה. אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה, במושג עמוד שדרה, ולא לא בדיוק מבינים מה זה אומר, וזה עמוד שדרה. אם אתה אומר שמשהו קורה, אתה יושב על זה עד שזה קורה. וגם כאילו בציפייה שלך ממישהו. אז זה בין הדברים שאני הכי גאה שלקחתי משם. הכי גאה בעצם. הכי מבסוט ומודה למפעל. אבל אל תדאגו, אני עדיין נחמד. אני עדיין יש לי את ה... זה לא חיוך מזויף, אתם יודעים, נו. חיוך הזה שמתחמק לנו שם, כשבן אדם עובר. הוא עדיין שם. אני חושב שהחיוך הזה קורה כדי להפגין לצד השני, אני לא מזיק. אני מניח שזה קורה לסוגים מאוד מסוימים של אנשים. הרצון הזה, הדחף, להראות שאנחנו לא מזיקים. אבל מצד שני, אני רוצה שתזכרו שלכל אחד מאיתנו שיש את הדחף הזה, שסבבה, זה הרושם הראשוני. אבל תנו יותר קרדיט למילים שלכם. הם אמורים להעיד שאתם אנשים טובים ונחמדים. אל תזייפו. זה מסר שאני, אם כבר, אז אתן לכם אותו. אני לא יודע איך אתם בבניית התוכניות, לקראת תוכניות ומטרות שלכם, אתם מן הסתם עובדים עם מודל מסוים. וזה כאילו היה במעבר אחד עכשיו, כן? כשאנחנו עובדים לקראת יעד ומטרה, אז חייב להיות מודל מסוים של חוקים ועקרונות שאנחנו עובדים לפיהם. הרי אם אתה עובד עכשיו על איזה פרויקט מסוים, אתה לא יכול להיות ער רק 4 שעות ולישון 20. אתה חייב מודל מסוים של שינה, לדעת כמה זמן אתה ער, כדי לפי השעות של הער לחשב כמה זמן אתה מקדיש לעבודה, לאוכל, למקלחת, אתם יודעים, לטלפונים. אז יש מודל לכל אחד. ואנחנו, כשאנחנו במסגרות של בית ספר, צבא, אוניברסיטה, עבודה, אנחנו מתאימים את אותם הסטנדרט, את אותם העקרונות והחוקים למסגרת. אם לדוגמה, אני אקח את עצמי כדוגמה, אני עבדתי במפעל, היה לי את הלוז של המפעל, עבדתי כל שבוע, שבוע אחד בוקר, שבוע צהריים, שבוע לילה, ובמקביל אני ניסיתי, לא ניסיתי, עשיתי את זה, אני פיתחתי את המודל העסקי הנוכחי שאתם רואים עכשיו, והנה הוא יצא לפועל. אבל כל המודל הזה הוא נשען על הלוז שעות שהיה לי במפעל, אוקיי? אז קודם כל מה שעשיתי עם הזמן, ממש בשבועות האחרונים של העסק, של המפעל, חודשיים לפני, העזיבה. אמרתי להם, קודם כל, לא טוב לי המודל הזה של הבוקר צהריים לילה, אני רוצה רק צהריים. אני הייתי היחיד בחברה שקיבל את הדבר, את התנאים האלו, וכי אף אחד לא ביקש. וגם כי משלמים פחות. מן הסתם מי שעובד במפעל, רובם שם כדי למות שם, ורובם שם כדי, בשביל הכסף, ואף אחד לא ירצה לעבוד את אותם שעות עם פחות כסף. אז זה מה שעשיתי. אבל עכשיו הנקודה שלי, של כשאנחנו יוצאים מהמסגרות, עכשיו כשעזבתי את המפעל, אני 100% חופשי לי. אני 100% כאילו, 24 שעות מוקדשים, עכשיו מוקדשים לבניית תוכנית שאני צריך לבנות לגבי הזמנים. ממש סרבלתי את המשפט הזה. אז בשבועות האחרונים אני ממש מודה שאני הפסקתי להתאמן. ירדתי בשלושה חודשים האחרונים 5 קילו בערך. אני בן אדם שלא אוכל שוקולדים, שתייה מתוקה, לא שותה אלכוהול, לא מעשן סיגריות. עקרונות בייסיק של התפתחות אישית. אלו דברים שגם כי הם לא בריאים, וגם בשביל להוכיח לעצמך שיש לך משמעת עצמית, שאתה יודע להגיד לעצמך לא. זה יושב על כמה עקרונות, זה לא רק בריאות, אבל זה בעיקר בריאות. ואני מודה שבכמה פרמטרים ממה שמניתי עכשיו אני שכאילו נפלתי, ונפלתי תקופה, אני גם נפלתי וגם קיבלתי את הנפילה, אני ארחיב. הייתי אוכל לאחרונה, בשבועות האחרונים, הייתי אוכל שוקולדים וחטיפים, משהו שחטיפים אני בכלל, שוקולדים אני בכלל לא צרכתי חודשים ארוכים, כאילו ברצף. והייתי הולך בהפסקות אחרי של המפעל, הייתי עושה הליכה של 10 דקות למכונת חטיפים, ופשוט קונה מעמיס שוקולדים וחטיפים. גם כי בתת מודע, אני ידעתי שכשיצא מהמפעל, אז מתחיל הפרק של החזרה לשגרה, אבל האמיתי. היום זה 1 בדצמבר, אני מדבר על זה, זה הפתיחה. היום הראשון שאני עוזב את המפעל, אני ידעתי שאני לא ארשה לעצמי, אני מכיר את עצמי. אני יודע שכשזה בכלל לא נגיש לי, ושאני לא בחברה שמורידה אותי, עם אנרגיה שמורידה אותי, אין מה לעשות, זה מה שהיה במפעל, אז אני יותר מסוגל לשלוט בעצמי. סביבה חזקה יותר מכוח רצון, אבל מצד שני אני גם לוקח את האחריות. אז היו לי הרבה נפילות בשבועות האחרונים, גם לא התאמנתי בכלל, ואני גם קיבלתי את זה להפתעתי. כאילו אני, שוב, אני ידעתי, בראשון לדצמבר אני חוזר לעניינים, אז אם אתה כבר נופל, תישאר למטה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אבל כל עוד אתה יודע שכשאתה קם, אתה קם שונה. אתה קם טוב יותר. אתה קם לפרק חדש בחיים שלך, שממנו אתה יכול להביט אחורה, אבל אתה לא בוהה. אתה לא בוהה ומאמיס את עצמך במחשבות של, וואו, איזה יפה הייתה התקופה הזאת. אתה מסתכל קדימה. אז היום זה 1 בדצמבר, היום הראשון שאני ממש עובד עם לוז ממש מדויק, קמתי היום ב6 בבוקר, יצאתי מהבית ב6:10, 10 דקות מאז שקמתי, יצאתי לחדר כושר. אני ממש מסתכל פה על הלוח של הזמנים, התאמנתי שעה שלמה, התקלחתי, אכלתי ועשיתי פניות קרות לעסקים במשך קצת פחות ממה שהייתי צריך, כי חרקתי מהזמן, כי זה היה פעם, היום הראשון שהתאמנתי בחדר כושר הזה, בשעות הבוקר, כי לא התאמנתי שם שעות, וכמו שאתם יודעים, עברתי דירה, אז עברתי חדר כושר. אז לקח לי זמן למצוא את הכניסה. ממש הייתי צריך לעשות טלפון לחדר כושר שם, לחדר כושר. אז חרקתי קצת מהזמנים, אז עשיתי פניות קרות קצת פחות ממה שהייתי צריך לעשות, בערך 1.5 שעות. ואחרי הפניות קרות יש את פרק שלנו, בימי ראשון אני מצלם את הפרקים שעולים בימי חמישי, ולאחר מכן העריכה והעריכות ללקוחות. כמובן שאם יש צילומים באותו יום הלוז משתנה, אבל אני יודע פשוט את זה יום לפני, אז אני בונה את הלוז ככה מראש. אני לא בונה, אני החלטתי, לפחות אני אבדוק את זה. אני לא בונה עכשיו את הלוז של אני יודע מה קורה בראשון, וגם בשני וגם בשלישי וגם ברביעי וגם בחמישי, כי זה מאוד מאוד ספציפי, בכל יום זה עולם ומלואו עכשיו. אין לי מסגרות, אז כל דקה שאני מקדיש היא חייבת להיות, אני אחראי לה. זה הרבה חלון למלא בכל יום. אז החלטתי שפשוט כל סוף יום אני בונה את היום שלמחרת. אז אתמול אני כבר ידעתי בדיוק מה הולך לקרות היום. ואני מקווה מאוד שכשאלך לישון הלילה, בהוקרת תודה שלי, מי שראה את בלי מודלים, אני מוכיר תודה על חמישה דברים שקרו לי היום. לא, סליחה, אני מוכיר על חמישה דברים נקודה שחוזרים על עצמם. בוריות של המשפחה ושלי, פרנסה של המשפחה ושלי, על הבית, על המותרות ועל הדברים החיוניים. אני אומר את זה לאט ומדמיין את הדברים, כדי ממש להתעמק בהכרת תודה. ואז אני מציין דברים טובים שקרו לי היום. ואז אני מציין דברים שאכלתי לעשות טוב יותר. אז אני מקווה שבאוברול, אהיה גאה בי בלילה. אנחנו עוד לא יודעים את זה, כי עכשיו רק 12 בצהריים. יש לי עוד הרבה דברים לעשות. וזו השאיפה עכשיו. השאיפה עכשיו, ברגע שאני הפכתי לעצמי באופן מלא, אני אחראי על השעות שלי, אני אחראי על כל דבר קטן שמשתנה בחיים שלי, על כסף שנכנס, על הכל. אני רוצה להגיע למצב שאני נכנס למיטה, ובחלק שבו אני מציין דברים שאני מוכר, שאני מודה עליהם, אני באוברול מבסוט. אני באוברול גאה בעצמי. אני תמיד אשאל את עצמי מה אני יכלתי לעשות טוב יותר, כי זה האדם שאני. אני אדם מאוד הישגי, ואני אדם שרואה כמה כסף הכנסתי חודש שעבר, ואני אומר, אין דבר כזה שאני מכניס עכשיו פחות. אני מאוד הישגי. אז כדי שהמגמת עלייה הזאת תהיה, והיא תהיה ניכרת לא רק בכסף, היא תהיה גם ניכרת באנרגיה שלי בידי יום, בשמחת חיים שלי, בבריאות שלי. משהו חייב להשתנות בכל חודש באופן מגמתי, משהו חייב לקרות באופן יומי באופן מגמתי. ואני יודע שאם אני אכנס עכשיו לקטנות של איך האורך חיים שלי נראה, ועל החוקים והעקרונות שאני דובק בהם, אתם, או לפחות רובכם, תגידו שזה ממש לא נשמע מאוזן. עכשיו, משהו שאני אוהב תמיד להגיד, שזה בסדר לא להיות מאוזן. אתה מנסה לבנות כאן משהו יוצא דופן, אתה מנסה לבנות כאן משהו קיצוני. חייב דרך קיצונית, חייב הלך רוח קיצונית, חייבת גישה קיצונית כדי לבנות משהו קיצוני. אם אתה פשוט יחיה בחיים שהם שגרתיים, תצפה לעתיד שגרתי. זה מה שאתה מאחל לעצמך. תאחל לעצמך כמה שיותר חיים לא מאוזנים. כמה שיותר חיים שכל יום אתה נחשף לאיזה אירוע חדש שפותח לך דלת חדשה, שמביאה לך חוויה חדשה לחיים. אתה באמת רוצה שכל יום יהיה זה לשני. שאתה לא נרגש מאדם שיוצר איתך קשר להזדמנות נוספת, לחוויה עם לקוח שעבדתם יחד ואתם פשוט לא הפסקתם לצחוק יחד בעבודה, לעולם שאתה רואה כשאתה נוסע לאירועים, לכנסים, לעבודות, תחיה. תחיה, אל תצפה לשגרה, אל תצפה לשגרה נקודה. תצפה לחיים מלאים בהפתעות, לחיים מלאים בסיכונים, כי סיכון בסופו של דבר, הרי מה הסיכון? הסיכון מצד אחד, או שזה לא יקרה, או שזה יקרה, ואם זה קורה, אחלה של חוויה. אם זה לא קורה, נסה ללכת לסיכון אחר, שאולי יקרה שוב. חלס לפחד. אז אני אסכם את הפרק הזה כמו פרק נוסף שהיה. אם אתם רואים את הפרק הזה, לא סליחה, אם אתם רואים את הפרק שבעוד חודש, גם כאן, בדירה הזאת שלי, עכשיו אני קולט שזה היה בפריים, חבר'ה. איזה צ'יילד יצאתי. אבל זה קורה כי אלה החיים, חבר'ה. וזה קורה כי אלה החיים שמלמדים אותנו שיעורים. אז אם אתם רואים בפרקים הבאים שיש קבל שיוצא החוצה בפריים, יצאתי טיפש. כי טיפש חוזר על טעות פעמיים, והשאיפה שלי היא להיות נבון. הרי חכם הוא לא חוזר על טעות פעמיים, אבל נבון הוא רואה טעויות של אחרים ונעזר בהם כדי לא לטעות אותם. אז אני מקווה להיות גם נבון לפרקים הבאים, ואני מקווה לא מקווה, אני יודע שזה יקרה, שאם יש לפרק הזה פזם של חודש, אני ממשיך לנצח, חבר'ה, והמגמת עלייה ממשיכה לקרות.